שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. השיעור השבועי מוקדש הפעם לעילוי נשמתו של רוני, אהרון, דניאל. נדבר עליו כאן גם בהמשך. פרשת השבוע היא פרשת עקב. אנחנו באמצע ספר דברים, בעיצומו וגם בעיצומו של החופש הגדול. שיא הקיץ, שיא יולי אוגוסט. כשאני קראתי את הפרשה, אולי זה רק מהעיניים שלי כאימא לחמישה בחופש הגדול, כשאני קראתי אותה, היא נראתה לי כמו מדריך. ממש מדריך לחופש הגדול. כמובן שזה שטחי, הפרשה הרבה יותר עמוקה. היא לא אוסף של טיפים בעיתון, מה לעשות עם הילדים בקיץ. אבל כן, יש בה משהו מאוד מאוד, אני חושבת, קריטי, עקרונות חינוכיים. בעצם הפרשה היא מכתב פרידה, סוג של צוואה של משה רבנו מעם ישראל. הוא יישאר מאחור, הם ייכנסו לארץ, והוא צורב בהם מסרים, הוא נותן להם עקרונות חינוכיים. וכשאני קראתי את הדברים, הם נראו לי קשורים מאוד וחשובים מאוד, דווקא לתקופה הזו, ההתמודדות של כולנו בחופש הגדול, שהיא באמת השנה אולי מורכבת במיוחד, זה כבר לא הסגרים של שנה שעברה, אבל זה עוד לא בדיוק חיים נורמליים. ואנשים שתכננו לנסוע לחול פתאום לא נוסעים, והמון ילדים בבידודים, עשרות אלפי ילדים בבידודים וגם מבוגרים, ותחלואה מוזרה שאנחנו לא לגמרי מבינים, ומצד שני כן יוצאים ומבלים ומלונות ופארקים והופעות, וזה כבר השלב שכל הקייטנות נגמרות, ולפעמים ילדים באים מההורים לעבודה, שמתי לב לתופעה הזאת, בכל מקום אתה רואה, במקולת ובאוטובוס ובאולפן הטלוויזיה, הילד יושב תמיד, עוזר קצת בעבודה, מקווה שבקור בדימונה לא מביאים ילדים לעבודה בתקופה הזאת, כי זה באמת תופעה. ומתוך כל זה בואו נתבונן כן בפרשה, במסרים עתיקים שיכולים לתת לנו עוגנים, יכולים לתת לנו איזשהו מצפן בתקופה לא הכי פשוטה. אז תראו, הנקודה הראשונה בפרשה, אני חושבת, זאת האמירה לשמור על סדר. לא משנה מהם אתגרי החיים, אל תשכח מה העיקר. אל תבלבל בין עיקר לטפל. משה רבנו חוזר שוב ושוב על העקרונות האלה, הוא משתמש במילים זכור ואל תשכח. שוב ושוב, אל תשכח וזכור. תראו, הקיץ זו תקופה די מבלבלת לדברים האלה. גם אם יש לנו עקרונות, פתאום יאללה חופש, זה יאללה בלגן. שמעתי השבוע מחנך ששאל בני נוער, הוא אמר להם, תגידו, חופש גדול. חופש ממה? ממה החופש? זה חופש מלהיות בן אדם? זה חופש מלהיות בן טוב להורים? זה חופש מערכים, מכל מה שאני כל השנה? זה בסך הכל חופש אפילו לא מלימודים, כי אדם תמיד לומד. זה חופש במסגרת של בית הספר, ממערכת השעות. אוקיי. זה חופש מאוד מוגבל. אתה לא זורק את כל מה שאתה מאמין בו. משפחות שיש להם עקרונות כל השנה, פתאום אתה יכול לשכוח מהם, פתאום אין גבולות לשעות של מסכים, פתאום לא משנה מתי אוכלים או מתי הולכים לישון, או כמה כסף מוציאים. ויש פה איזושהי אמירה בפרשה, לא לשכוח מי אתה ומה אתה, מה הערכים שלך. בואו נראה רגע כמה דוגמאות, זה ממש מילה מנחה, היא חוזרת שוב ושוב, תסתכלו יחד איתי. זכור תזכור את אשר עשה השם אלוקיך לפרעה ולכל מצרים. ושוב, וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך השם אלוקיך זה 40 שנה במדבר. ואז ישמר לך פן, תשכח. וגם, וזכרת את השם אלוקיך. וגם, והיה עם שכוח, תשכח את השם אלוקיך. וגם, זכור, אל תשכח. אלה רק כמה דוגמיות. זה ספר, כל ספר דברים, והפרשה הזו, שבאים להטמיע בנו את הסיפור הגדול, את מי אנחנו, עבר, הווה, עתיד, גם מול קשיי היום-יום. דבר מעניין. הרבה פרשנים מתעכבים על כך. הפרשה לא אומרת לנו רק כשאתה עני ומסכן, אל תשכח. לפעמים זה קל, דווקא בעוני, מתוך מסירות נפש, מתוך זה שמתעללים בך ורודפים אותך, אז אתה ממש ככה דבק במי אתה ומה אתה. מה קורה במצב של שפע, במצב של עושר, כשיש הכל? הפרשה מתארת לנו את תרבות השפע כסכנה לא פחות ממחסור. כלומר, הרבה מאוד פעמים דווקא כשיש הכל, אז שוכחים. במדבר 40 שנה זוכרים היטב את הסיפור מי אנחנו, מאין באנו ולאן אנחנו הולכים. מגיעים לארץ, כל סבבה, אנחנו כבר לא הדור הראשון של התקומה, של בניית המדינה, אנחנו כבר לא מייבשים ביצות. ודי מהר אפשר להתרגל, לקחת הכל כמובן מאליו, ולשכוח. ושכחה זאת בעיה ממש קשה לפי הפרשה. הנה, תראו את הפסוקים הבאים שמבקשים מאיתנו, מפצירים בנו לא לשכוח מתוך זה שאנחנו חיים בשפע. פן תאכל, משה רבנו מפחד שזה יקרה לנו. פן תאכל ושבעת, ובתים טובים תבנה וישבת. ובקרך וצונך יש לך צאן ובקר ירביון וכסף וזהב ירבה לך. וכל אשר לך ירבה. הכל יהיה לך הרבה. ורם לבבך ושכחת, הנה המילה המסוכנת הזאת, ושכחת את השם אלוקיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים. כלומר, אתה מרוב הכן, תשכח את הכן הכי חשוב בחיים שלך, תתמסר באמת ליש, למה שקיבלת, לבתים, לערים, לאוכל, תשכח את כל מה שבגללו בעצם הגעת לפה. תשכח את הסיפור המכונן, את הסיפור המייסד. וזה מוביל אותנו לנקודה השנייה. אז שוב אני אומרת, בחופש הגדול, לא לזרוק את הערכים שלנו הצידה. נקודה השנייה היא באמת היחס לאוכל. אמרנו קודם, אתה תהיה שבע מדי, ואז תשכח. אתה כבר יהיה לך בקר וצון ואוכל טוב ושתייה, ואתה פשוט לא תזכור מי אתה. היחס לאוכל, או בעצם אפשר לקרוא לזה היחס לחומר, לחומריות, לגשמיות, מופיע לכל אורך הפרשה. התיאורים האלה פעם אחר פעם על איך לאכול, כמה לאכול, איפה לאכול ולמה לאכול, ממש מלווים את הפרשה. מדובר קודם כל על הבקשה הפשוטה הבאה, בואו תראו, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם. בעצם מזהיר אותנו פה משה רבנו מעיסוק אך ורק באוכל. יכול להיות שמגיעים מתקופה מאוד שמימית, במדבר אכלו מן, לא היו צריכים לדאוג, פתאום מגיעים לארץ, צריך להתחיל לעבוד, לזרוע, לקצור, לחרוש, עובדים קשה. זה יכול להיות שזה נותן לנו תחושה של סיפוק, של מלאות, זה מספיק. מזכיר משה רבנו, שוב תדמיינו אותו, עומד שם בהר נבו וצועק לנו, אנחנו עוד רגע נכנסים לארץ. כי לא ללחם לבדו יחיה האדם, תזכרו אותי את משה שאומר לכם את זה, כך הוא בעצם שוב צורב לנו בתודעה. זה לא מספיק, הלחם, החומריות זה לא מספיק. האדם צריך יותר, הנשמה צריכה יותר. כמו שהגוף צריך לאכול, גם הנשמה צריכה מזון. אל תרעיבו אותה, תנו גם לה, תנו לה את הערך המוסף של החיים. תנו לה רמה יותר מרוממת, יותר קדושה, מלאה בתוכן, בערכים, בחסד. אל תסתפקו רק בהמבורגרים וסטייקים כשאתם מגיעים לארץ, תשאפו ליותר. כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם. וזה ממשיך לעוד נקודה, גם בפרשה שלנו. התייחסות מאוד מאוד מפורסמת לאוכל. בעצם אם תרצו, זאת התשובה של משה, כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם. אז איך הוא כן יחיה? הנה, תראו איך. ואכלת, כך מתואר בפרשה, ואכלת ושבעת, ומה אז? וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. כשאתה אוכל, תזכור מאיפה האוכל מגיע, כמה עמל הושקע בו, כמה ברכה ושפע, מהגשם שיורד על השדות, דרך החיטה, הקצירה, כל התהליך, ואכלת ושבעת וברכת. תדע להגיד תודה, תדע להוקיר תודה. ברכת המזון זה המקור למצווה הזו, אחרי שאוכלים לחם, וזה טקסט ארוך ששוב מחבר עבר, הווה, עתיד, מיציאת מצרים עד הגאולה. באמצע מודים, מודים למי שהריח אותנו, בעל הבית שאצלו אכלנו, מודים להורים, לאבא ואמא, מודים לבן בת הזוג, מברכים את הילדים. זה אפשר להגיד ממש מזמור כזה של הכרת תודה. איך שאתה מתייחס לאוכל, זה קשור למה שאמרנו קודם. לפעמים חברת השפע גורמת לנו להתייחס לאוכל כמובן מאליו. אנחנו זוכרים סיפורים על ניצולי שואה שהיו מחביאים תפוחי אדמה ושאריות של מזון כי אולי יצטרכו אותם. ומנגד אנחנו רואים היום את הילדים שלנו זורקים הרבה מאוד פעמים, מזלזלים, באמת לא שמים לב לעמל ולמאמץ שמושקע באוכל. וזה מבחן מאוד, אני חושבת, מיוחד שהפרשה בעצם קוראת לנו לאמץ. איך אנחנו מתייחסים לאוכל? מתי אוכלים? עם מי? איפה אוכלים? יש גם נקודה נוספת, אני חושבת שהיא גם חשובה, כי שוב, בחופש הרגלי אכילה קורסים לגמרי. אני זוכרת שפעם בחופש הבן שלי שאל אותנו, אמא, זה ארוחת בוקר או צהריים או ערב? זה כבר לא היה ברור איזה יום היום ואיזה ארוחה אוכלים עכשיו. וכמובן שהפיתוי לג'אנק ולמזון לא בריא הוא גדול. ויש עוד נקודה יפה, מזכירים לנו בפרשה, לאכול בחגים, לאכול סביב עלייה לרגל לירושלים, לאכול סביב המשפחה, לאכול סביב מוקדים של שמחה, של זהות, לחבר את האוכל לתוכן. זאת נקודה חשובה, שוב, אפשר גם במהלך החופש, סעודות משפחתיות, יוצאים לטיולים, נמצאים כולם ביחד. נקודה שלישית, ושוב, הכל קשור, אני חושבת, לחינוך של הדור החדש הזה בארץ, ואיך מחנכים אותו בעצם. נקודה שלישית היא ממש ממש רלוונטית לחופש הגדול. הילדים בעצם, הם לא לומדים מאיתנו, הם לומדים אותנו. הילד רואה אותנו, ומזה הוא מבין איך מתנהגים. כלומר, אנחנו יכולים לעמוד ולהרצות. אלה כללי הבית, ככה צריך להתנהג, זה לא יפה, נו נו נו, אלה הערכים שלנו. כל זה זה בגדר הרצאה. בסוף, ממה אתה מתחנך? מזה שאתה רואה בן אדם ומתנהג כמוהו. אנחנו קצת חקיינים. אנחנו מסתכלים על ההורים ומזה לומדים. זה הבית ספר הכי טוב. לא מה שכתבנו במחברות, זה מאוד נחמד, אלא החיי היום-יום, זה הבית ספר לחיים. והפרשה אומרת לנו בדיוק את העיקרון הזה, וזה מאוד רלוונטי בחופש. הילדים לא בשום בית ספר, נעים מאוד, אנחנו בבית ספר שלהם. אותנו הם רואים בוקר, צהריים וערב, לפעמים זה קצת פדיחה, עלינו מסתכלים, מאיתנו הם לומדים, ויש פסוק שמדבר על כך, והוא לקוח מתוך קריאת שמע ישראל, ולימדתם אותם, כן, אם יש לך איזה שם ערכים, ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם, איך? בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך, ובקומך. בחופש המסגרות הן פחות אינטנסיביות. אנחנו במסגרת די צפופה של המשפחה, 24/7, חם, דביק, נוסעים לנופש, הוא כן רוצה, הוא לא רוצה, משעמם לי, באים אחיינים, הדודות, הסבתות. בסוף, בסוף זה הבית ספר שמנו לומדים הכי הרבה. והילדים מסתכלים עלינו, איך אנחנו מתנהגים, זו הזדמנות, בכביש. ואם מוקפים אותנו בכביש, ובתור, כשעוצרים בתחנת דלק, באמצע כי רוצים שירותים או עצירה או התרעננות, ובמסע ומתן על הקייקים, כמה הם עולים, ואיך מתייחסים בסוף, נותנים טיפ למלצר במסעדה, זה הבית ספר, והוא עכשיו בעיצומו. אני חושבת שאנחנו אחרי שנה שבה הילדים למדו אותנו. דיברנו על זה גם כאן לאורך השנה הזו, עד כמה הקורונה גרמה להם בעצם להסתגר איתנו בסגרים, בבידודים, וללמוד מאיתנו. ואני אמרתי תמיד לאורך השנה הזאת שיותר ממה שהילד לומד בזום, הוא לומד מאיך האמא מתנהגת כשהזום מתנתק בפעם השלישית. מתעצבנת? טוב, במקרה שלי כן. זה, מזה לומדים, מזה, את זה רואים. ושוב חזרנו לתקופה הזאת, שבה באמת אנחנו ביחד, הפעם בנסיבות יותר בריאות ומשמחות, לא סגר, אבל כן, אנחנו המורים הכי טובים שלהם, וכל אחד יכול לחזור ולהסתכל על הילדות שלו. בסוף אנחנו מעוצבים על ידי גם מה שאנחנו למדנו מההורים שלנו, אי אז, בחופשים הגדולים של ילדותנו. אז דיברנו על לזכור ולא לשכוח. דיברנו על היחס לאוכל. דיברנו גם על כך שהילדים מסתכלים עלינו, וזה לא מספיק להגיד, טוב, נזרום, נחיה ביחד כל החופש והם ילמדו מאיתנו. צריך בחיים לשים גם גבולות אדומים, וזה בעצם הנקודה הבאה. אני קראתי לה סינון. בלשון הפרשה, הטקסט בתורה אומר כך, לא תביא תועבה אל ביתך. ממש כך אומר לנו משה רבנו, ולא תביא תועבה אל ביתך. כמובן שבמקור הכוונה היא לעבודה זרה, אז זה היה מאוד נפוץ, אלילים, פסילים, כל מיני סוגים של עבודת אלילים, ומשה מתכוון שלא נביא את הדברים האלה אל ביתנו. לאורך השנים, אלפי שנים, פרשננו מסתכלים על המילים האלה ואומרים, רגע, הכוונה היא גם לשמירה רוחנית, שמירה על התוכן, על מה נכנס הביתה ומה נשאר בחוץ. אני רוצה אולי להתחיל דווקא בתחום הפיזי. שוב, זה לא נאמר במפורש בפסוק, לא תביא תועבה אל ביתך, זה לא נאמר על לא להביא בריכות פרטיות שילדים, בריכת גומי אפילו, שילד משחק בה וטובע. אבל רגע לפני שמדברים על שמירה רוחנית על הילדים, בואו נדבר על שמירה פיזית. 22 בני אדם מאז תחילת עונת הרחצה טבעו, מתוכם 12 ילדים. הייתה השבוע יממה שבה 7 בני אדם בישראל קיפחו את חייהם בגלל גלים, בבריכות לא מוכרזות, ילדים שרגע הורידו מהם את העיניים באיזו בריכה ביתית, ילד שאיזה גל ממש סחף אותו מהחוף, ים שהיה נראה שקט, אבל בפנים מאוד מאוד סוער, חוף לא מוכרז בלי מציל, כל מיני בריכות ומעיינות, ניסיונות באמת מסוכנים של אנשים ליהנות, וזה מסתיים, שימו לב, במספר C של 22 טובעים מתחילת עונת הרחצה. אז קודם כל, השמירה על עצמנו היא השמירה הזאת, שמירה על החיים. זה כל כך מצחיק, אנחנו במקביל, מצחיק או עצוב, במקביל מדברים כל היום על הקורונה, שומרים על החיים, כמה מאומתים, כמה נדבקים, ותוך כדי 22 משתובעים וכאילו כלום, אף אחד לא מדבר על זה. חשבתי שערך החיים זה קדושת החיים, כאן וכאן. אולי הקורונה הייתה צריכה ללמד אותנו על שמירה על החיים. אז קודם כל, באמת, האחריות שלנו היא על זה. אבל גם, פרשננו מסבירים לאורך שנים, ולא תביא תועבה אל ביתך, הכוונה איזה תכנים נכנסים אליך הביתה. פעם זה היה מאוד ברור, מה שקורה בזבל נשאר בזבל, וכל בית הוא ביתי ומבצרי, סוג של ארמון. אתה מחליט איזה ספר נכנס, איזה עיתון נכנס, מה הילדים קוראים, מה התכנים. פעם הייתה טלוויזיה אחת עם תוכניות מאוד מאוד תמימות, אז אוקיי, כל המשפחה ראתה ביחד, תמיד זה היה מסך אחד. אני זוכרת בילדותי, החופש הגדול הוקדש או לנילס והאווזים, אלה היו הסדרות בטלוויזיה החינוכית, או למרקו, הלב, מרקו שרוצה את אמא. סדרות תמימות של ילדים שהיו משודרות, וזה היה האקשן שלנו בחופש, וזהו. לא היה עוד אופציות, כולם דיברו רק על זה. אם היו תוכניות למבוגרים, זה היה בשעה מאוחרת, פחות הרשו לנו לראות, לא היה לנו נגישות למידע. היום יש לנו נגישות. מצד אחד זה נפלא, זה מדהים. מצד שני זה מסוכן. אנחנו יודעים שבעוד דור יגידו עלינו שהיינו דור לא אחראי. יגידו עלינו, זה הדור הזה שנתן לילדים סלולרי בלי הגבלה, זה הדור שנתן אייפון לילד בן 10, זה הדור שיצאו לדייטים עם סלולרי, זה הדור שהיא חזרה מהעבודה וסלולרי היה במטבח על השיש והסתכלה תוך כדי ארוחת ערב. טוב, זה היה דור פרימיטיבי. ברור שהמציאות תהיה יותר מתקדמת ביחס לטכנולוגיה. ברור שהמציאות בעצם תגיד עלינו שאנחנו הבאנו תועבה אל ביתנו. אנחנו נתנו לילדים להיחשף לתכנים שהם לא אמורים להיחשף אליהם. אנחנו גם את החיים שלנו שיעבדנו לפושים, לאפליקציות, לשיתופים, ללייקים. ברור שזה יתאזן בעתיד. אין ספק שהמהפכה הזו היא מהפכה גדולה מדי שצריך לאזן אותה, אבל אנחנו נבחרנו להיות אולי הדור האחראי, הדור של קו פרשת המים, שצריך לשים לב כדי לא לשלם את המחיר. וזה חלק מהאחריות שלנו כהורים. האם בכלל הילד גולש, ולמה? כל הזמן הכל פתוח, מותר בכל שעה, מותר הכל. האם יש סינון, תוכנות של סינון? יש היום כמה חברות מסחריות שמאפשרות סינון, ואגב, החברות המסחריות באשר הן צריכות לתת חינם שירותי סינון מינימליים לכולם. איזה תכנים אנחנו מעוניינים שיראו, שכל המשפחה רואה ביחד, מה רואים לבד, באיזה שעות גולשים, כמה, למה, במה משחקים, איפה נמצאים, באיזה רשתות, כל הנושאים האלה, זה הנושא. זה קריטי, שוב, לשלום של ילדינו. כמה בטוחה הסביבה, מבחינת שיימינג, מבחינת קבוצות וואטסאפ, את מי כן מעליבים, איך אפשר למנוע את זה בתוך הדינמיקה. כל זה, זה חלק מהתרבות, הרוח שאנחנו מביאים אלינו הביתה. השפה, התכנים, מה נכנס אלינו הביתה? לא תביא תועבה על ביתך, זה דבר שלאורך השנים המשמעות משתנה. ילדים כבר לא מביאים פסלים של עבודה זרה, אבל יש דברים, הם מסוכנים ועזועים לא פחות, שמתרוצצים בחוץ בלחיצת כפתור, חלק מהאחריות בטח בחופש הגדול. הנקודה הבאה מאוד מעניינת. היא מדברת על אלוקים באמצע הפרשה. הוא מתואר, אבל הוא מתואר דרך מעשים שהם קטנטנים. בעצם יש פה תיאור למה שנקרא הגדלות של הבורא, העוצמה שלו, אבל העוצמה הזו מתוארת דרך הדברים, סליחה, הפיצים ביותר. והכותרת, אני חושבת שאני נתתי לזה, זה מעשים טובים. כי בעצם המסר, שוב, משה אומר את זה, משה רבנו ופרשננו, שמים לב לזה. המסר הוא כזה, שימו לב רגע, תראו את הפסוק ונבין ביחד. כי השם אלוקיכם, הוא אלוקי האלוקים, ואדוני האדונים, האל הגדול, הגיבור והנורא, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, עושה משפט יתום ואלמנה, ואוהב גר לתת לו לחם ושמלה. התחלנו בתיאורים גרנדיוזיים, כן? האל האלוקים, אדוני האדונים. בסוף מה הוא עושה? נותן שמלה, נותן לחם לגר, ליתום, לאלמנה. בדיוק. רש"י ועוד הרבה פרשנים אומרים בדיוק. איפה שמוצאים גדולה, מוצאים ענווה. איפה שמוצאים גדלות, מוצאים קטנות. גדלות אמיתית זה להיות בקשר גם עם אנשים קטנים ולעזור להם בלי דיסטנס ובלי שחצנות ובלי התנשאות. ואלוקים בעצם מלמד אותנו פה. ככל שהוא גדול, אבל בעצם אכפת לו מהקטנים ביותר, כך גם אנחנו צריכים להרגיש סולידריות כזאת ואכפתיות של מעשים קטנים. החופש הזה הוא מלא בחסד. זה לא מגיע כל כך לכותרות הראשיות, אבל איפה שלא תסתכלו מסביב, בני נוער מתנדבים, וקשישים שעושים פעילויות, ותנועות הנוער ששוטפות את הארץ, סוף סוף אפשר לחזור ולעשות לא רק מחנות קיץ, אלא לקחת ילדים בעלי מוגבלויות, וכל מיני פרויקטים מיוחדים, ועולים חדשים, והתנדבויות, וחסד. אפילו שמעתי על ועדות בכל מיני יישובים וקיבוצים, הוועדות של המבודדים שחזרו לפעול. צערנו, יש כל כך הרבה מבודדים, שעוד פעם חוזרים לפנק אותם ולדאוג להם, וכן. אבל כל כך הרבה, באמת, סתם נתקלתי, יש שבוע, היינו בצפון, ארגון ידידים, או מכונה ידידים. בן אדם נתקע עם פנצ'ר, בלי שמן, בצד הדרך, כל מקום בארץ, מגיע מתנדב בחינם, עוזר לו ומחזיר אותו לכביש. ידידים. איזה באמת כל כך הרבה פעילויות, קייטנות מיוחדות, נסיעות לחול, עמותות, ארגונים, בלי סוף התנדבויות, התרמות. אני חושבת שהחברה שלנו מבוססת על המון המון חסד, שביום יום לא כל כך שם לב אליו, לא מספיק מדברים עליו, על המעשים הקטנים האלה שמשנים הרבה, ואנחנו לומדים את זה מקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. ארץ ישראל, כמה לא מובן מאליו לחיות בה. משה רבנו הוא אולי המורה הגדול ביותר שלנו גם לזה, גם בזה הוא רבנו. כי בעצם הוא מתחנן, מתפלל, כוסף ולא זוכה להיכנס לארץ. והוא מנחיל לנו לנצח את הערך, כמה זה משמעותי לחיות פה, כמה זה לא מובן מאליו, לזכות לחיות פה כבר בצורה טבעית ופשוטה. ארץ ישראל מוזכרת הרבה בפרשה. בצורה, שוב, מאוד יפה, מאוד פיוטית. כל כך הרבה דורות קראו את הפרשה הזאת בפולין וברוסיה, בתימן ובסוריה. אנחנו זוכרים לקרוא אותה פה, אנשים יוצאים לנופש במלון, קוראים אותה בכל מיני פארקים, בכל מיני מקומות של טיולים בתקופה הזאת. וזה מדהים, כי הפסוקים מתארים את אותה ארץ שמיליונים של ישראלים נופשים ומטיילים בה עכשיו. ניקח טעימה קטנה מהפסוקים האלה. כי השם אלוקיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן. הסיפור הזה, אני חושבת, שוב, הפרשה ככה מטפטפת לנו, הארץ הטובה, זה כתוב בהרבה פעמים בספר דברים, אפילו לא כתוב לפעמים ישראל, הארץ הטובה, הארץ הטובה. אולי הם יודעים כמה ציניים נהיה אלפי שנים אחרי, ולא נקרא לה ככה, אז מזכירים לנו את זה. אז כמו שיהיה כתוב בתורה, ארץ נהדרת, כן? זה לא שם של תוכנית סתירה, זה אמיתי, זאת ארץ נהדרת. אז אני רוצה לחבר את מה שדיברנו עליו עכשיו לרוני דניאל, זכרונו לברכה, הפטירה המפתיעה והעצובה שלו, בשיא כוחו, באמצע העבודה, בגיל 73, באמת טלטלה רבים. ואני חושבת ששני הדברים האחרונים שדיברנו עליהם מאוד מאוד היו קשורים ברוני ובאישיותו. קודם כל ארץ ישראל. איפה אתה פוגש בן אדם שמסתובב עם סנדלים תמיד כמו קיבוצניק ומתלהב מהמחרשה הראשונה, מהסכר בכנרת שנפתח, מגשם ראשון. בן אדם שמתלהב מארץ ישראל כחקלאי, כמישהו שבאמת אוהב אותה את רגביה. בנקודה השנייה היא המעשים הקטנים. זוכרים? דיברנו גם על, על ארץ ישראל בפרשה וגם על החשיבות של, של המחוות הקטנות, לדאוג לגר, ליתום, לאלמנה, לחם, הסמלה. זה די מדהים. רוני דניאל נפטר, כתב צבאי ותיק 50 שנה, אבל מה מדברים? לא כל כך על הסקופים הגדולים, והיו לו, לא על הסיכור של המלחמות הגדולות, והיו לו, על המעשים הקטנים, המעשים הטובים שאדם מותיר אחריו, מעשי החסד, המצוות, תפסו אותי שני סיפורים, פיצים קטנטנים על הבן אדם. הראשון, סיפרה אותו אורינה מצליח, היא אמרה שרוני הגיע פעמיים לשבעה על אמא שלה. פעם אחת הוא הגיע לבד, והוא הגיע עוד הפעם, יחד עם ברנו טגניה, שהתבייש לבוא לבד, אז הוא ליווה אותו. בן אדם הגיע פעמיים לשבעה של קולגה, של חברה מהעבודה. טל אברהם, הכתב הצבאי, סיפר שהם היו נוסעים לפעמים לשטח, וקובעים מראש סיורים בבסיסים צבאיים, פשוט כדי להיות. רוני רצה לראות את השטח, לא בשביל הסקופים הגדולים, להכיר, לראות בעיניים. אז יום אחד היה להם כבר סיור סגור באיזשהו בסיס, ורוני לא הרגיש כל כך טוב. אז טל אמר לו, בוא נבטל. רוני אמר, לא, מחכים לנו. כבר מחכים, התארגנו הקצינים וכולי. לא יפה לבטל, לא יפה לאכזב אותם. והם נערכו, הם התכוננו, נגיע. וכך הוא הגיע, אפילו שלא לא הרגיש כל כך טוב. מעשים הקטנים, אני חושבת, זה הרבה ממה שאדם משאיר, משאיר אחריו. עם זה עולים למעלה, כנראה יותר מאשר עם, עם הסקופים והשידורים, למרות שגם כאלה היו לו הרבה. הנקודה האחרונה שבה נסיים את המדריך הזה לחופש הגדול, שוב במרכאות, אבל עקרונות שנכונים תמיד, ואני חושבת שכדאי לחזק אותם ביולי-אוגוסט, הנקודה האחרונה היא אהבה. תראו, המילה אהבה היא מילה שמופיעה בפרשה המון, 8 פעמים, שוב ושוב מתואר קשר של אהבה בינינו לבין אלוקים, בינינו לבין אנשים. שימו לב לכמה דוגמאות. רק באבותיך חשק השם לאהבה אותם, ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו. והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את השם אלוקיכם. ועל כל מילות האהבה האלה אומר רש"י, הוא בעצם מסביר מה הכוונה, מה זה לעשות את זה, לאהוב, מה העניין המיוחד פה. שימו לב להגדרה המופלאה של רש"י. עשו מאהבה וסוף הכבוד לבוא. שמעתי את הרבנית אמי ממזרחי אומרת שזה הדבר לחופש הגדול. אנחנו, אחד האויבים הגדולים של האהבה זה כבוד. אני עשיתי בשבילך, תן לי קרדיט, תן לי מחיאות כפיים, למה לא אומרים לי תודה בבית הזה? למה לא? רגע. עשה מאהבה, סוף הכבוד לבוא. זה הזמן להרעיף אהבה בלי חשבונות, בלי פנקסנות. עשה מאהבה, ואני אומרת את זה בכל סוגי היחסים בחברה. בלי קטנוניות כזאת של מי יותר ומי פחות, אלא פשוט לזרום, להרעיף שפע, בעיקר בתקופה הזאת. עוד מעט הם חוזרים לבית הספר, עוד מעט אנחנו חוזרים לעבודה, עוד מעט השגרה האפורה מגיעה, עשה מאהבה, איך עוד כותב את זה רש"י? וסוף הכבוד לבוא. זה הקוד להיכנס לארץ, זרימה, שמחה, לתת, להרעיף בשפע, בלי צרות עין וקטנוניות. דיברנו על הרבה מאוד דברים, ננסה רגע לעשות סדר ולסכם אותם, ותאמינו לי שבחרתי את המיטב, ויש בפרשה אפילו עוד יותר נושאים, אבל דיברנו על כך שצריך לזכור ולא לשכוח מה העיקר. דיברנו על היחס לאוכל ועל כך שהילדים רואים אותנו ולומדים. דיברנו על סינון והגבלה של תכנים, על חסד ומעשים טובים, על ארץ ישראל וגם על אהבה. עד כאן, שבת שלום והרבה בשורות טובות. להתראות.